טוב, אנחנו בדף נדלת ונדלת. אוקיי, ברשימת המקומות שמברכים על הניסים שלהם, בגלל שאשתו של לוט, שנאמר, ואתה באשתו מאחר ותהי נציב מלך, זה כמובן נס ללא ספק. וחמת יריחו שנבלעה, דכתיב ותיפול לחמה וכולי. באשתו כולו ניסה, אשתו של לוט פורענותו הוא, דאמר ברוך דיין האמת. והודעו שלך קטני, פני הלוט ואשתו מוכרים שתיים, על אשתו אומר ברוך דיין האמת, והלוט אומר ברוך זוכר את הצדיקים. אמר ביוחד, אפילו בשעת כעשור של הקדוש ברוך הוא זוכר את הצדיקים, שמה רבים שחיית אלוקים את אלי הכיכר, והיסרוקים את אברהם, ושחת את לוט מתוך האפיך. כאן, אני לא אכנס פה לדיון ההלכתי שהוא מעניין, זה שהוא אגדת ולא ב... לא בהלכה, מת, מה בדיוק מברכים פה על שידוד הטבע, מברכים על ההודעה מת, שקרה דבר טוב, כי בדרך כלל ניסים הם דברים טובים. פה כשיש נס שהוא פורענות, אז זה בדיוק מכאן מבחן. מת, אם הקדוש ברוך הוא קורא את הים, מת, או עוצר את הירדן וכן הלאה, זה גם משנה הטבע וזה גם עוזר עם ישראל. לעומת זאת, במידה והנס הוא פורענות, אז זה בדיוק פה המקרה המעניין. אבל כמובן מי שלמד את הפרק התשיעי בקיר, שיחשוב על זה בלימוד הלכתי, כרגע נתמקד פה בצד המחשבתי. כן.
המדרשים עושים מאמץ גדול כדי להוציא את אשתו שלו בתור דמות מאוד שלילית, אז למה אנחנו צריכים לומר ברוך דיין האמת? שזה משהו שמצא יותר עבירות?
ברוך דיין האמת, אז... את האמת, הייתי אומר כך, היא לא רעב עולה, היא עתומה, היא לא אומרת, יש בה כמו ככה, יש בה שאיפות בעייתיות, יש בה נוסטלגיה לחיים של נוחיות ושל רשע, היא לא מזיקה, זה לא שאתה אומר בעבוד רשם רינה. אז לכן, שדען האמת, זה דווקא ברכה על רע. זה ברכה על מידת הדין, או הצדק. שדען האמת, זה מה שקדוש ברוך הוא שופט צדק. זה בעצם סוג של צידוק הדין. אלא בדברים טובים, אז יש לך גם אלמנטים נוספים. באופן תיאורטי יכולת לומר דן האמת גם בדברים טובים. אלא שדברים טובים אתה יכול לתת ברכה עם ערך מוסף. כגון שהחיינו. או הטוב המיטיב. אבל דן האמת הוא לא בסיסית על אנשים רעים או מצבים רעים. זה על היהודה... שגם דרך הרע, מידת הצדק האלוקי משתקף. אז לכן, גם פה זה ככה. אני לא... אני ודאי רואה פה את הצדק האלוקי, גם אם כמו זה... גם אם זה שעה, זה בסדר. אז... טוב, עכשיו, יש פה עכשיו נקודה מעניינת, יש פה עצם שתי נקודות. אמר ביוחנן, כפי שאפילו בשעת כזו שקדוש הוא זוכר את הצדיקים, שנאמר, ויש לך דוקים את הכיכר, ויש לך דוקים את אברהם, ויש לך דלות מתוך האפיך. יש גם איזה שתי נושאים שעולים מתוך דבר שרבי יוחנן, כאשר הם קצת קשורים אחד בשני. א', יש כאן שאלה, מי הוא הצדיק פה? רש"י אומר פה בגמרא, שזכר את אברהם. הפסוק הוא כזה. אוקיי. והיא בשקד הלוקים את הלוקים, כי גם יסגור הלוקים את אברהם, וישלח ידו בתוך הפכה והפוך את המשלשה בהן, ופורה של התורה, ויסגור הלוקים את אברהם, מהו זכרתו של אברהם הלוט, נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע במצרים עשה אחותי ולא גילה הדבר שהיה חסה, ויקח חס הקדוש ברוך הוא עליו. אומר פה הרמב"ן, עניין הכתוב הזה, כי לא תתחסד עם הצדיק ללכת עמו לשוט בארץ ואשר ילך, והוא שלמר וילך איתו לוט כי צוות שלו הלך, לכן היה לו זכות אצלו בזכות אברהם, כי בעבורו הוא גר בסדום, ולולי אברהם עודנו היה בכאן עם מולדתו. ותכן שלו אל אברהם בבוא אברהם, שצב מצוות קונו, וגם זה הבניין ששם אברהם נפשו בכפו לרדוף המלכים בעבורו. אז גם רש"י, גם הרמב"ן פה על התורה, בעצם שלוט ניצל בזכות לוט. אמת, כי בשחית אלוקים את הרי הכיכר, ושחית אלוקים את אברהם ואת סיפור חיי אברהם, ואז בסיפור חיי אברהם לוט הוא צדיק, אז מציע את לוט, וישלח את לוט בתוך ההפכה, כי הוא זכר את מה שלוט היטיב עם אברהם. ככה הם מסבירים. וישחית אלוקים את אברהם, וישלח את לוט בזכות לוט. כרגע אני לא פה מישהו שחולק, אז אני נדמה לי שיש בו פרשן תורה גם שחולקים. בכל מקרה, רש"י פה בגמרא מסביר זה אחרת, וזה גם פשוטו של מקרא, נדמה לי לפחות. מי שחולקים את זה רק עיקר, ויסגור הולקים את אברהם, אמרת לי, טיב עם אברהם, אז הוא יצא את לוט. זה כמובן בניגוד לפרשנות שלו ושל הרמב"ן, שמה ב... בחומש. עכשיו, לוט הוא... עכשיו, זה נכון פה שהרמב"ן אומר, זה טיפה שונה פה, שיו... הרמב"ן מציב פה שתי דברים. א', לוט יתחסד עם הצדיק, ב', זה לא יהיה הוגן שלוט ישלם מחיר שהוא יצטרף לאברהם. זאת אומרת, זה יהיה חילול השם עם אברהם, עם לוט, בגלל שהוא יצטרף לאברהם, בסופו של דבר ישלם מחיר כבד מדי. אז זה לא בדיוק זכותו של לוט, זה חצי זכותו של לוט, חצי בשביל למנוע איזה חילול השם. אבל שושה הנקודה היא בעצם כזאת, לוט הוא דמות, הוא אחת הדמויות, ויש כמה כאלה בספר בראשית, ולא רק בספר בראשית, שהוא דמות קצת, דמות קצת סתומה, אבל יש איזה מסרים כפולים לגביה. באמת, נגיד, עכשיו עוד דוגמאות, אליעזר עבד אברהם, נוח במידה ידועה, אלה דוגמאות נגיד בולטות, שקצת סימן שאלה, מה בדיוק הערכתנו אליהם? עשיו
אולי גם?
מה? עשיו? עשיו לא בחזן, וגם לא מתה, אם כבר ישמעאל. וישמעאל יש בחזר קצת יותר...
בסנח לגבי שניהם.
מה?
בסנח לגבי שניהם. פשוט לסב הייתה... שהוא נזאת די גדולה בחזר.
שמה?
לסב הייתה... בחזר לכל מקום במנסים להכניס לזה, אבל בתנ"ך עקרונית אין שיפוט כבר.
אני לא כך מסכים. קודם כל הוא רוצח. זאת אומרת, זה נכון... זה נכון שהוא רוצח מתוך כעס ועצבים, אבל זו נקודה שחשוב להדגיש אותה פעם ופעמיים ועשרים פעם. גם אתה עצבני וגם אם פגעו בך, זה עדיין רק אתה מושחת רוצח, או מנסה לרצוח. זו נקודה אחת שהיא קריטית להשריש. שנית, עשיו גם נוטל טינה, מת, ובעיקר מת, כמובן נבואות בירמיהו בעובדיה, מת, הוא לא יוצא שם בדיוק נוטרלית.
גם
לא יוצא שם, בנבואת המשך אף אחד לא יוצא שם. לא, אני חושב שהבדל הוא שצלות שם זה באמת בניו, זה לא לוט עצמו. בכל מקרה אומרת, נחזור כרגע ללוט. בעצם הבעיה בשביל מקום עם לוט, אם אני צריך להגדיר אותה בחצי משפט, הלוט שלך לך הוא לא הלוט שבירה. הלוט שלך לך בגדול הוא דמות סימפטית, הלוט שבירה הוא דמות כבר פחות סימפטית, שם הדמות לא סימפטית, ובמידה ידועה גם מושחתת. כמובן זה קשור לישיבתו בסדום, אבל לא רק. הלוט שלך לך עוזב הכל, מצטרף לאברהם. הוא הולך איתו, בסופו של דבר באמת הוא עוזב את כל העסק שם, ויוצא מסע נידודים אברהם, כשאברהם בודד, איש לא מכיר אותו, איש לא מאמין בו, ומצטרף לאברהם בצורה, ממש מתוך דבקות בצדיק, או בשם הבן שם, נתחסד עם הצדיק, ילכת עם רשות בארץ, באשר ילך, ועובד עוד קלטות במצרים, וכן הלאה. אז לא, אז תכף נגיע לזה, גם בדרך כלל כבר יש לו בעיות, אבל הוא, בכל מיני, שם האמת, זה בעצם הנקודת המיוסדת שלו. בוויירה, אם יש דבר אחד שנצרב בזיכרון יותר מכל, יותר מכל אירוע אחר, הנה נעני שתי בנות, הוציא נעתן, ובשביל הכבוד שהוא תואג לאורחים ולאורחים שלו, הוא מוכן להפקיע את בנותיו ולזרוק אותם לכלבים, כמעט פשוטו כמשמעו, על מנת האמת שלא יפגעו באורחיו. עכשיו זה, בוא נאמר ככה, יש גם איזשהו, נקרא לזה צדק פואטי, וזה שאחר כך בנותיו אחרי זה באות אליו כשהוא לא יודע. אז מצד אחד זה כמובן סיפור של החורבן וכו'. מצד שני, קשה לו לראות פה איזשהו, נקרא לזה, הדים לסיפור הזה. זאת אומרת, הוא אמר, הנה לי שתי בנות, הוציא נא את הן. ובסופו של דבר, קורה ההפך. זאת אומרת, כשהוא לא מודע, אז בעצם יש איזו מידה כנגד מידה, בזה שהן בעצם מחללות אותו, כמרת, אחרי שהוא יצא לחלל אותה. אבל בכל מקרה אומרת, הלוט שבייר המת, הוא שקוע עמוק בסדום. וכאן בעצם יש את הטרגדיה של לוט. לוט מתחיל בתור דמות, נקרא לזה אידיאליסט, ובאמת זה, זה נושא לשיחת פרשת וייר, אולי אקטואלית למדי, הוא מתחיל את חייו בתור אידיאליסט, עם מרץ נעורים, עם חלומות וחזונות, ומה שקורה לו באיזשהו שלב, שהאחים הטובים, והוא מתבוגן. את האפשרויות, האפשרויות הכלכליות, הוא יוצא, הוא יוצא כמו משוטט, כנגד כל העולם, הוא הולך להגשים חלום, אז הוא מגיע וירא את הארץ, זה מתחיל מסכסוכים כבר על נכסים. זאת אומרת, בעצם מה ש... יש וורט מפורסם של חפץ חיים, בבקעת החודש אנחנו אומרים, מתחיל שבן עבדת אבידת שמיים, ולפני כן,
כשבן
עבדת,
כשבן
עבדת, מים, חיים של
יראת
שמיים ועד חטא, חיים של שבחבות, חיים של עבדת אבידת שמיים. בשביל צריך פעמיים יראת שמיים, זאת אומרת שבינתיים נכנס לתמונה או שבחבות, אז אבידת שמיים אחרי או שבחבות, זה יותר מסובך מאשר לפני כן. מי משקל ללוט בעצם, הוא כאשר כתוב שם ויעל אברהם מצרים הוא ואשתו וכל שלו ולא תבוא הנגבה ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב מיד אחר מכן וגם לא תולכת אברהם מהצור ובקר ואוהלים כאילו נשא אותם ארץ ושבת יחדיו כי ארוך הוא שם רב ולכו לשבת יחדיו והיא ריב וכולי. כמובן מה זה לא יכולה לסייט אותה? זה הכל עניין של את הנכונות להסתדר או לא. את החז"ל אומרים בגמרא בסנהדרין שאם רוצים שההתכסות שישה בטלית אחת ושווה איתה חריפה בינינו, אז יכולנו לשכב שנינו על תר של הסכין והיה מספיק מקום לכולם. אם יש או אין אם יש או אין אפשרויות להסתדר ביחד, שישה בתלית אחד זה כל עניין של רצון טוב ותחושה של פרגון ותחושה של אחדות. אם אתה מרגיש שזה משפחה ואתה מרגיש אנשים אחים אנחנו, אז מסתדרים מה שיש, ובוודאי מה של מצב כזה. אלא שבאיזשהו מקום פה אומרת האבם אומר ענת, אם הוא בא בני בניך ובן ראי בן אותך, כי אנשים אחים אנחנו, ויש מקום, הוא מרגיש שלא עוד כבר לא כזה אח. והתפרדו איש מעל אחיו, כי במידה אחווה לא היה, היה ניתן להסתדר, אני די בטוח בזה. אתה היום, אתה איכשהו, אתה, היום מוצאים איזשהו חלוקת עבודה. עכשיו, מיד לאחר מכן, אז כשאבם אומר לשמאל וימין וכו', וישא לוט את עיניו, וירד כיכר דין כי כל המשקה, כגן השם גרס מצרים, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אחרות, לוט החליט ללכת למקום הרשע והאכזריות, גאון שבעת לחם, למה? כי שם זה טוב לביזנס שלו. והוא עזב את... צריך להבין, כל המשפחה שלו בעולם זה אברהם אבינו. באמת, אולי בחרה, אני לא יודע, אבל בלי אינטרנט, בלי רכבות, בלי אמצעי תחבורה, הוא לא הולך לבקר את המשפחה שלו בחרה. המשפחה שלו בארץ זה אברהם, זה סך הכל אברהם ושרה. והוא עוזב אותם, למה? כי כולם משקה. זה בעצם דמות, זה בעצם האידיאליסט שהאושר והכבוד והכסף והרצון פה להתרחב ובדי הרבה הכריעו אותו. והוא ואיך הוא מזמד? ולא אכפת להם, רואים בחטאים. כמובן, אחרי זה הוא מסתבך. הוא מסתבך במלחמת ארבעת המלכים ואת החמישה. ואברהם אבינו מציל אותו, וזה עדיין לא נופל לאסימון שהוא צריך לחזור לאברהם ולעזור בצלום, אלא אחרי כל הסיפור הזה הוא חוזר בכל זאת לסדום. וגם אותה מלחמה גם מוכיחה, מלך סדום אומר לאברהם, תן לי הנפש והרכוש קח לך, שצריך להביא כמה בריאות זה למלך סדום לומר משפט כזה. ואברהם אומר לו, אם ייקח לכו והצורך נע, זה אנטיטז על כל העולם של סדום. ולא, הוא חוזר לשם, מראים לו שתי עולמות. עולם שבו בן אדם מציעים לו מיליונים ואומר לו תודה, ועולם אחר שבו אומרת שלי שלי ושלך שלך, והוא בוחר בעולם הזה. גם אחרי שאברהם מציל אותו, אברהם מסכן את עצמו, מסכן את נעריו, בשביל לרדוף, כנגד כוחות שעל פני השטח הם כמובן הרבה יותר חזקים. כל המלחמה הזאת זה בעצם... ארבע מלכים קטנים, חמישה מלכים קטנים מקומיים, אלמו איזה מעצמה אזורית שבאה מבחוץ ובקלי קלות מנצחת אותם, ואברהם יוצא כנגדם, ולא עוד כמו אומרת, מתחפר עוד ועוד בתוך העולם של הכסף, כאילו אומרת, לומר את זה, אומרת, היו יהודים שהיו באיראן אחרי 79. למה? הם לא יכולו לעקור את ה... לא היו מסוגלים פסיכולוגית לעקור את עצמם מ... מתוך המחסים. מאוד מאוד שאפשר להבין במצב היהודים באיראן מיני אז. וזה בעצם מה שקורה איתו גם כן. עכשיו כמובן בפרשת ויירה זה עוד יותר בולט. אני חושב שיש איזשהו צדק, באמת כאילו העובדה שמלאכים מגיעים ו... הוא יושב שם בשערים, אותו יום מינו הוא שופט עליהם, שאגב שופט לא ברור עם הכוונה דיין או הכוונה מנהיג, שופט בתנ״ך זה, או במדרשים זה מילה כפולה, בין כך ובין כך, זאת אומרת שהוא כבר שם עמד, יוקרה, יש לו מעמד בסדום, כאילו גוי של נחס, וסדום הוא נהיה פונקציונר מאוד מכובד והגיע שם למעמד כבר טוב ולהיות יושב בשער סדום, אז יש שם את המנהיג. עכשיו הוא מצות, עפה ויוכל. אז המדרש, אני חושב, את המדרש שזה פסח כמובן, אבל יהיה במת מדרש אחר, נגיד שזה לא סתם. יש עולם של מצב, יש עולם של סובע. ועולם המצב, זה בעצם את המפגש בין עולמו של אברהם, עולמו של לא, או לעולם של סדום, זה הבדל בין החמץ לבין המצב, בין ההסתפקות, מה שאתה צריך, לבין בין עולם של הסובע. קיצור, זה בעצם כל הדרדרות שלו, בבית אחרת. זה כמו זה אידיאליסט של לאט הנהורים שהחלום קבע בשלב מסוים. עכשיו, הוא לא עושה דברים רעים, או מה זה ככה? הוא לא רשע, הוא לא רוצח, הוא לא מדכא, אלא הוא פשוט כמו טוב לו שם בגולה הסוואה, נגעו בין אנשים רעים. אז בזה, באיזשהו מקום, זה אוי לרשע, אוי לשכנו, הוא השכן בסיפור הזה. אוי לו באמת. אבל עכשיו כשבאים להציל אותו, אז החשבון המוסרי פה הוא לא פשוט. זה לא שחור לבן, יש פה צדיק, יש פה רשע. אלא השאלה אומרת, יש פה אדם שצריך להגיד יש לו זכויות, נאורים לא מבוטלות. זה כמו מדרדם, או כמו בעצם שקע בתוך איזשהו עולם של בינוניות ו... אפילו גרוע מזה, אפשר לנסה, אולי הבנאליות של הרוע, באיזשהו מקום חדרה אליו. עכשיו, אתה מציל אותו עכשיו, אשמח נעוריו, ויש לו זכויות אדירות בנעוריו. הוא עזר לאברהם, להיות מראשוני ה... בעצם, ראשון תוכב של אברהם, הולך איתו לשוד דלת וכו'. אז מצד אחד, עומד בזכויות, מצד שני, כמו הפך להיות סדומי. אתה דן אותו השם העובר, אתה מציל אותו השם העבר. זה קצת שאלה במיוחד של מדיניות של השגחה, זה קצת שאלה גם כמה אתה עומד, עומד עם א', כמה אתה עומד כרגע את מידת שקיעתו או הזדהותו, סתם איזו אדישות. הוא עושה יותר מזה, הוא באמת ככה מרגיש נוח בסדום. אז יש פה שאלות מחירות, כמה הוא כרגע, כמה הוא כזה איזשהו אוטסיידר שהוא אופוזיציה בסדום, או כמה הוא מרגיש מאוד בנוח, או מה שאני נוטה לחשוב, לא זה ולא זה. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שם ממש בנוח, הוא גם, לא כך מפריע לו. אתה מציל אותו, אשמח יעבר. זה בעצם הדילמה, ולכן אנחנו נמצא בפרשנים פה באיזשהו מקום את הפרשניות הסותרות. פשוט החבב אומר, כל הכבוד, הבן אדם, כרגע הוא לא מגיע לו שיצילו אותו מתוך ההפכה. אבל, ויזכור אלוקים את אברהם. ויש כמו פשוט שיש עומד, ויזכור אלוקים שלא בצעירותו ומכוחותיו של אברהם. זאת אומרת, אותו אידיאלים, אותו עולם, ולכן אנחנו מקבלים פה, נגיד רשי על השעס, רשי על התורה, משדר פה מסרים די שונים. כן.
מה היו האידיאלים של לא, שהוא ידע שהפעם הלך בעקבות השם?
אני יותר חושב שכן. זאת אומרת, תראה,
אבל...
לא כתוב, אני יותר חושב שכן, אבל גם אם לא, גם אם יש הולך מתוך נאמנות ואחווה, גם זה לא מתעזות אותה. אני יותר חושב שכן, אבל...
וגם אם הוא הלך בעקבות השם, אז הסתבר שזה סוג של נאמנות לאברהם, כי הוא לא פגש את השם, פשוט נאמין לאברהם.
יש לו יכול שהמסר, המסר כן חדר, אני קורא כזאת, הוא לא הפרח את עובד עבודה זרה, הוא לא רשע שעובד עבודה זרה, אלא גם הוא אומרת, הוא פשוט, אמת, כמו הגמרא פה בתחילת הפרק ה-50, אמת, אלילי כסף ואלילי כסף ואלילי זהב. זה הבעיה שלו, היא לא זו העבודה זו האידיאולוגית ולא האנטישמיות ולא... נגיד, עשיו באמת רוצה להילחם ביעקב. וכרגע בלי כנס לדמותו של עשיו, יש לך משותף ששניהם דמויות שמתדרדרות כאילו. אבל עשיו הוא באמת יוצא למלחמה כנגד יעקב. לא נלחם באברהם, הוא רק אדיש. אגב, אני רוצה לחשוב שזה גם מה שקשור בספר דברים אחר כך. הדבר שלו קידמו אתכם בלחם ובמים. שתי אחת. נוצב אדומי כי הכריחה הוא, אתה מצרי וכולי. אדום, נתן אדום את ישראל לעבור בגבולו. זה חלק מאותו, זה חלק נקרא לזה מאותו מאבק בין אחים. אז אדום הוא מתנגד, כמו שעשיו מתנגד ליעקב בספר בראשית, אז אחרי זה בניו מתנגדים, והוא לא נותן, הוא לא נותן לישראל לעבור שם. אז למרות שפסוק משהו מדברים, אתם קיבלים מול אחיכם בני עשיו, והן אחים, ואדום יש מקום מגיב בדרך של אח, הוא בתחרות. עם ישראל מחיד לא שם מתחרות איתו, אבל מה זה ככה, יחסים כאלו הם יחסים יש מקום פחות מושחתים, מאשר המון ומואב. כי הדבר של תקדמו אתכם בלחם ובמים, מה זה אומר? סיני איזשהו תחרות, איזשהו רגש אנושי. בעצם פה זה רגש לא אנושי. זאת אומרת, אין לי שלום נגדך, אני אתן לך למות בצמא, כי למה שאתה תקבל את המים או את הלחם שלי? זאת אומרת, זה נתפס, המון ומואב נתפסים כעמים יותר מושחתים. כי הכסף זה הכל זה סוגדים בעצם לכלכלה ולערך הכספי, ועל כן להתחתן עם בני עשיו בסדר, אז יש תחיל בני עשיו זה תחרות איתם בסדר, יש איזה רגש אנושי, יש איזה אחווה מסוימת. להתחתן אמרנו מואב זה יכניס אכזריות וזגת הכסף בתוך זה תואר לא מעוניינת, כן.
זה פעמון ומואב נראה שהם קטנים בצורה לא כלכלית, כאילו, מציעים להם עסקה כלכלית.
שמה?
הם מציעים לקנות מהם את המים. אני חושב שאני אביר, אבל הם לא רוצים לזה, כי יש להם סינה עקרונית, זה איזושהי תחרות, יש להם איזשהו עקרון.
אני רוצה לשאול שלא, אני רוצה לשאול שעדיין מת, הם לא מוכנים לשתף עם השבים. זה יכול שיצאו להם לקנות, אבל אני חושב שמת, התפיסה היא שאני לא נותן, שאני לא אשתף אותך במשאבים שלי. עכשיו, אחר כך חזל יש במדרשי החורבן, יש דברים קצת יותר חלפים על מואב כבר בדורות יותר רחוקים. אבל אני אתן יותר לחשוב ש... זה נכון שמואב, אז יש פה גם את הסיפור של בלעם. או בלק ובלעם. אני גם דיברתי על דבר, זה איזשהו סיפור אחר, ודבר על זה כבר בהזדמנות קודמות פה, שגם בלק גם כן פה נמנים אחרים.
זה גם פשוט המשך הנפילה של לוט, כי נפילת זכות האחרונה שלו היה הרוח האורחים, וזה בדיוק מה שלו עשו פה.
כן. חלק מנומר
זה
ככה, אני חושב שחלק מנת הסיפור של לוט, זה איך להבין שם את הסיפור של האורחים שם, כי האם זה עורר מחדש את כל הזדהות אברהם, אבינו אומרת, כאילו, בסופו של דבר הוא כן מפגין תכונות של אברהם, הוא מוכן למסור את נפשו ולהגן על האורחים, או... או שזה עניין של כבוד והוא לומד. בעיניי הסיפור מהבנות שם מאוד מקלקל את כל הסיפור הזה. זאת אומרת, כשהוא בא הוא אומר, הנה שתי בנות זה. בעיניי זה קצת הורס את ההכנסת אורחים שלו. וקשה לעשות איזשהו טוב בסדר, אז הוא אולי אבא גרוע, אבל מכניס אורחים מצוין. זה קצת הולך ככה. טוב, בכל אופן, עכשיו זה מביא פה לשאלה, זה פה שאלה אחת ממשה ביוחנן. השאלה השנייה שם ממשה ביוחנן היא, האם באמת כל הסיפור הזה של, כפי שאלה כסו של קדוש, הוא זוכה את הצדיקים. יש לו מימות אחרות בחזר, שכיוון שהייתה רשות במשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק ורשע. ואז ועוד כל מיני מימות, נדמה לי ש... זה בסוף הקונס בעיקר. שאומרת, בזמן כזאת, אז נחמי בו בחדריך, כי כשיש דבר בעיר, וכשיש מחמה, אז כדאי להתחבא עמוק עמוק, כי המשחית לא... לא עושה הבחנה. אז כמובן יכול להיות... יכול להיות כמובן שיש הנהגה כזאת, הנהגה כזאת, או, סלמה ככה. א' כל יכול להיות, שיש מחלוקת המדרשים כמובן, ב' יכול להיות שיש הנהגה כזאת והנהגה כזאת, והוא רק מאיר שכך היה פה. אבל יש גם את ההבחנות יותר משמעותיות. יש מצבים, מה בעצם אומרים שכיוון שהייתה רשות המשחית, שוב המשחית מצדיק כדרה שעה? ניתן לשאול המשחית להשחית את מי שצריך להשחית אותו. למה ש... לכאורה, מה שאומרים שמחרי הנקודה הזאת, שיש מצבים, או נאמר זאת כך, שיש בעולם השגחה כללית. זאת יש השגחה כללית ויש השגחה פרטית. כאשר בהרבה מאוד פעמים העולם מונהג בדרך של השגחה כללית. עכשיו, מכל מסיבות מהותיות ועמוקות, התפיסה הובחת בחוגים לא מבוטלים היום שהשגחה פרטית היא אוטומטית, כאילו אמונה בשגחה פרטית והחיים שכל אחד שהשגחה פרטית זה סימן דתיות עמוקה יותר, היא לא בהכרח נכונה מדויקת. כי נגיד, הרמב״ם למשל חשב שהשגחה כללית היא סימן מבחינת דתית היא נכונה יותר. למה? כי השגחה כללית מידע על גדותו שקשור אותו בורא. בתור אומרת, השגחה פרטית מניחה איזשהו הנהגה מיקרו, אבל בתמונה גדולה יותר השגחה כללית עדיפה. לכן זה לא כל כך הדבר הפרום, זה לא דווקא להגיד שיש השגחה פרטית והשגחה כללית, זה כאילו רק רציונליסטים קיצוניים ונקרא לזה מושפעים לרע סבורים ככה. גם הרמב״ם, גם הרמב״ן, כל אחד מהם מגיע לזה מתפיסה מטאפיזית שונה לגמרי. אבל הרמב״ן שם הנבא מבין, כי דעתי מה שעצבת בנו בתוח הרב, מדבר על זה בהרחבה, שההנהגה הבסיסית היא הנהגה, היא השגחה פרטית. וכנל גם, כנל הרמב״ם מטעמיו הוא. בראשונים התפיסה הזאת היא מובנית בתפיסות דתיות עמוקות של גדלות הבורא מבחינתם. אלה של דעתם יש איזשהו חריגים, מדבר על זה עוד רגע. עכשיו, אז לכן בעצם מה שקורה באותן גמרות שם, כמה סמך אלף, אני זוכר נכון, שכיוון שאתה רשות המשחית להשחית, זה אומר כך, בתור רשות המשחית להשחית בשביל של דבר, בדרך הטבע, זה מה שיקרה עכשיו, בדרך הטבע שהכל בסדר, בדרך הטבע אדם חי ולא חולה, בדרך הטבע יש שלום ולא מלחמה, אז לכן אני בדרך הטבע אמור לחיות, ככה יש בבעת העולם, ו... ברור שהשם אדם מפחד תמיד, וברור שתמיד צריך לחשוש ממחלות, אבל בכל זאת אדם אמור ללכת לישון עם איזושהי תחושה שיקום אחר בבוקר. כי הטבע הוא אומר שהגוף שלו אמור להמשיך לפעול, להמשיך לתפקד וכו'. לעומת זאת, כאשר יש שם דבר, או מגפה, או מלחמה, או רעידת אדמה וכדומה, אז הפוך. דרך הטבע הוא שהכל הולך להיות רע. אז עכשיו, אם אין לך השגחה פרטית, וקיבל לך השגחה כללית, היא בסדר, באמת, מבחינת השרידות. ברגע שאתה מדבר על ניתן רשות למשחית להשחית, אז זה לא כך. ואז אתה צריך למכור באמצעים אחרים לחלוטין מאשר בזמנים רגילים. כי בעת המחדה צריכה להיות גם את הצדיק. ופה מגיעים באמת ההבחנה של הרמב״ם והרמב״ן. אני אקח את זה מהרמב״ן כרגע. אני אקח את זה מהרמב״ן בראשית י"ח י"ט. ונכון בעיניי, כי ידיעת השם שהשגחתו בעולם השפל היא לשמוע כללים, וגם בני האדם מונחים בו למקרים, עד בו, מקרים פה הכוונה חוקי הטבע, זה לא אומרת קזינו, הכוונה אומרת חוקי הטבע ובחירה חופשית של האדם בעולם, עד בועד פקודתה. זה הרמב"ן. אבל בחסידיו יסום אליו ליבו לדעת אותו בפרט. להיות שפטות וקע בו תמיד, לא תיפרד, הידיעה וזכה ממנו כלל, כטעם, כבר גם מצדיק עיניו, הוא בא מזה פסוקים רבים. הרמב״ם בפרשו ליוב, מכיר בזה הרבה יותר, גימי נדמה לי. אני חושב הוא מכיר בזה עוד יותר, אבל אני חושב שהוא מאוד פשוט. אם אני רוצה ללכת למכולת, ויורד, או אני צריך בית הכנס בשבת בבוקר ויורד גשר, אז אני אתרטב. אני יכול להכין לי שם בבית, אני יכול להכין לי בית הכנסת, אבל הקדוש ברוך הוא לא יעצור את הגשם בדיוק לעשר דקות כשאני צריך להגיע בית הכנסת, או אני בדיוק צריך להוציא את הידה מהגן מ-1:20 ויורד גשם, אז אני לא יכול להגיד כמו במעשה החסידי וסר להין וסר להר, ואני עובר ואני אבוא באמצע ומים לא יגעו בי. למה? כי זה חוקי הטבע. גם אני צדיק, לא רק אם אני בינוני, גם אני צדיק. אלא מה? שיש צדיק רגיל, או מה שהתניה יקרא, צדיק בינוני, או צדיק שאינו גמור, ויש צדיקים בדרגה של אברהם אבינו ודומיו. כן, שאברהם אבינו, אם אברהם אבינו צריך לקפוץ למכולת, הגשם ייצר 10 דקות, ויעשה את הקניות, יחזור הביתה, והגשם ימשיך. וכן הלאה וכן הלאה. ככה פחות או יותר תהיו הדברים. עכשיו, אומרת לו את הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו באמת עושה השגחה שונה לחלוטין, אבל זה יחידי יחידים, גם צדיקים רגילים. צדיק רגיל, הכוונה, אדם שחי חיים אנושיים נורמליים, בצדקות. הכוונה שלא שהוא מנותק מהעולם הזה ומדבק בשכינה. אותם אלו שדבקים בשכינה, מה שהרמב״ם מתאר אותם בסוף מורה נבוכים, שהם דבקים בשכינה לחלוטין, אז אלו באמת חיים בעולמות אחרים לחלוטין. עכשיו, אז לכן, שוב נוכחים לצדיקים לרשע, לא כאן עליו מבינו. כאן על הצדיקים רגילים. שפה בסדום, אז לכן, אותם דמעות אומרות שגם צדיקים, שיש מלחמה או יש מגפה, גם צדיקים צריכים להישמר ולהיזהר, ו... העובדה שהם צדיקים לא יצילו אותם בכך ממגפות וכדומה. בסדום, אז פה אומרת, אפשר כאשר כאשר הוא זוכה את הצדיקים. פה אני חושב שצריך לומר שני דברים שמכוונים לתן נקודה. א', כמובן, אם צדקתי קודם, ופה זה תלוי בזכות מי לא ניצא. אם הוא ניצא בזכות אברהם, אז לא יכול, הצהרה מבינו, כי אפילו בשעת כעסו זוכר צדיקים מהסגנון של אברהם מבינו. צדיקים כאלו, באמת זוכרים אותה. והם, את אברהם, עם השגחתו הפרטית, מקבל הצלה שצדיק רגיל לא יקבל. אז אברהם מבינו במצב כזה, אז קדוש ברוך הוא יוציא את ההמונים מן האש, גם בשעת כעסו. אני לא אגיד שוב להופכים לצדיק לרשע, כי פה מדובר בצדקות מסוג אחר לגמרי. שנית, הסיפור שאמת, זה דמי הבחרה פשוטה, מתוך הלכה שאמת מצלים אותו בגלל אברהם. שנית, הסיפור של סדום הוא סיפור ייחודי. מה שתארתי לפני כן, שכיוון שהייתה רשות המשחית להשחית, שאנחנו מהפכים לצדיק לרשע, אבל בסופו של דבר, המשחית משחית בדרך של חוקי טבע. אז נכון, ההשגחה מאפשרת, באמת, מאפשרת כוחות ההשחתה, לעשות מגפות, לעשות מלחמות, אבל בסופו של דבר מדובר במכניזמים ומנגנונים טבעיים. ולכן, באמת, זה כמו שתארתי קודם. לעומת זאת, ואז נכנסים לשאול שאני כרגע לא נכנס להם, השגחה מול ידיעה והשגחה טבעית מול תפילה, שאלות נכבדות, אני לא אכנס להם כרגע. אבל המנגנון של השחתה הם לא טבעי. פה אנחנו מדברים בפרק שכל מטרתות בה ניסים. כל חורבן סדום, עכשיו פה אני מניח הנחה מסוימת, אבל אני בכלל מניח אותה. שסדום זה לא רעידת אדמה ממוקדת בסדום, כי הוא מכירות איזשהו אירוע טבעי, אלא זה אירוע נקודתי שהקדוש ברוך הוא פה אומרת, עושה נס מכוון ממוקד, אני מניח שלא בדרך הטבע, לחלוטין לא, אבל גם כן זה נקרא זה כוריאוגרפיה נקודתית אמת ש או מעורבות ישירה ביותר של הקדוש ברוך הוא פה. אני מניח בגלל הסיבה הקודמת, בגלל אברהם אבינו ודרגתו ומעלתו. אבל למעשה, הסיפור של סדום זה לא השחתה בדרך הטבע הרגילה. הסיפור של סדום זה בעצם משתמשים פה במערכות לא טבעיות בשביל אוזן סדום. אז דרך הטבע זה לא אומר ש אז לכן, בגלל שבעצם יש פה מעורבות של השגחה פרטית, הכל עצם ההשחתה, והסיפור של נציב מלח הוא דוגמה טובה לזה, אז ממילא, אם הראש מורה ברמה כזאת, ודאי שהוא הבחין לצדיק לרשע. מה שקורה, שהוא מבחין, הכוונה, שהוא פשוט עוזב אותם למקרים, שהוא מסיד ההשגחה, כי הוא בעצם הרעיון שישוב אינו מבחין, הכוונה בעצם, זה שהוא כלומר, אני לא מתערב, כאילו, זה, אם נדבר במטאפורה לשנייה אחת, זה כמו גננת, או כמו שכיתה ג' שיצא מהכיתה לרבע שעה, נניח בתוך הצבי, הילדים הרגיזו אותו, אז הוא, או יום של שביתת פקחים לשביתת משטרה. אז נניח בגלל שהם כועסים. אז כמובן, מה שיקרה זה יהיה ג'ונגל, הילדים הילדים החזקים בכיתה יוביצו לקטנים, וכמובן שמה שיקרה גם בחניות או בכבישים תהיה אנדרלמוסיה, ובאנדרלמוסיה הזאת ייפגעו לא רק ראשיים גם צדיקים. אז בעצם, ברגע שהגורם המפקח עוזב את השטח, אז יש ברדק וכולם נפגעים, גם צדיקים. אבל פה מדובר משהו אחר, מדובר שהגננת עצמם, או המורה או השוטר, מתערב, נשאר בכיתה, הוא מתערב בשביל להעניש קבוצה מסוימת. אז בין הברור שאת הצדיק, הוא ישלוף החוצה ולא יעניש אותו. אז לכן, פה מדובר שבסוג אחר לגמרי של השגחה, סוג של נס. לכן, אז זה מברכים באמת שעשה נס, לא מברכים שעשה נס על בכלל הדברים האחרים.
רם?
כן.
אבל בשביל שהייתה רשות למשחית זה לא מוסר על הפסוק של ולא ייתן למשחית, ששם זה משהו יותר משהו על טבעי ולא איזה משהו יכולת בחור נוגף במיוחד.
אני חושב שכך, אני חושב שמת אתה צודק ששם יש שהוא אני ולא מלאך, אני ולא השליח. שם אומרת, אני חושב שבאמת נאמר שם נאמר משהו שתהיה השחתה בחוץ, ושם אולי גם הסיבות הן קצת שונות, באותו סיפור. אבל הגמרא שם, אני זוכר נכון, היא לוקחת את זה לאפליקציה יותר רחבה. זאת אומרת, מגיפות.
לא, אבל העובדה שזה קרה במקרה אחד של אל-טיבי, זה כבר
לא, כי שם, באמת, נאמר כך, אני יכול להיות לתרץ לך שאולי שם באמת זה עבד בדרך כלל. מה שאני יותר חושב שאתה צודק. שם את זה היה על טבעי, ששם בעצם השאלה הייתה ביחד הזהירות. שמי שיצא החוצה בעצם הוכיח שהוא מצרי ולא יהודי. אז לכן, הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את כל היהודים ולראות המצרים. ושאלת ביחד הזהירות פה היא שאלה משמעותית. אז לכן שם זה לא, אז זה נכון שהגמרא משתמשת בזה שם באפליקציה אחרת, אבל כן, זיכרוני שם, גם מדבר את זה גם בדבר ובעוד כל מיני דוגמאות אחרות שהן כבר יותר טבעיות. טוב, כך בכל מיני הייתי מציע פה דהיינו שבשעת כעסו זה תלוי מה מעמד המעורבות פה או לא. אני כן באמת רוצה רק להגיד לסיום שמאוד צריך להיזהר מזה, באמת נקרא זה בתרבות הפופולרית, כאילו כל פעם לא יודע מה שיש את הדמה ורק לבית הכנסת עומד או יודע מה, אז יש הפגזה מרת ובדיוק מרת הפגזים ועשו את כל הבתים והצריח שבית הכנסת נשאר משהו כזה, זה מאוד יפה, אבל צריך מאוד להיזהר מזה בגלל שמנפפים בזה כהוכחה לשכב, מה תגיד בפעם הבאה שגם בית הכסף נרס ברדת אדמה, ומה תגיד ביום המחורת כשהפגז כן נבדה בית הכנסת. ברגע שאתה אי אפשר רק להצביע על מקרים שההצלחות כשכה פרטית, על מקרים שכישלונות כן, לא אומר אתה מה אפשר לעשות, או אתה מקבל את זה שיש השגחה כללית, ואז אתה צריך באיזשהו מקום לא יותר מדי לחגוג את את המקרים שבית הכנסת ניצל מעידה, ואז אתה גם לא צריך להצטער מדי או לא בזה משבר תיאולוגי אם בית הכנסת נחרב ברעידת אדמה. ברגע שאתה מתחיל לחגוג את ההצלה, אז אתה חשוף לביקורת ולקושיות במידה מרת, זה לא כך. עכשיו, זה נכון שיש פה אפשרות לפתרון ביניים שאני חושב שיש בו מן האמת, אם כי יותר בחיי היחיד, אני פחות נלהב מזה בחיי הציבור, יש פשוט איתו, זה שאפילו נכון אם נרצה, יש מהלך של השגחה כללית, ונכון, ואדם נתון לחוקי טבע ומחלות וכן הלאה, הוא יכול לבקש התערבות. למה אני מתפלל שיש חולה בתוך ביתי? כי אני אומר, יכול להיות שבדרך הטבע אז יש איזשהו פרוגנוזה מסוימת, אני יכול להיות שבקדוש ברוך הוא שיתערב במחות פרוטקציה. זאת אומרת, אני מה שאני אומר, אני יודע, לפי חוקי הטבע אמור להיות כך וכך וכך, אני מבקש שתהיה השגחה פרטית, אני מבקש בקדוש ברוך הוא שיתערב פה לטובתי, וזה לגיטימי, וזה בעצם מה שתפילה, שתפילה אומרת, אני מבקש בקדוש ברוך הוא שלמרות שאני לא אברהם אבינו, אברהם אבינו אני צריך לבקש, אבל למרות שאני לא, כי אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מיוזמתו, כי דעתי ואשר שהוא בנה ביתו אחריו, אז אני לא אברהם אבינו, אז אני יודע שזה לא מגיע לי, אני מבקש בחסד. אז גם אם יש חס ושלום מחלת קשה, אני מבקש שתתערב וכאילו תטיב עם מי לפי משורת הדין, תחתור לי מחילה מתחת כיסא הכבוד. אז לכן יש הרבה טעם והיגיון, אני רוצה לומר, יש גם מתח. אנחנו היום זה ברור לו שאנחנו מתפללים על חולים, והגמרא ברוך השנה דף ט"ז זה הגמרא שמדבר עם מתח מסביב, כאילו כמעל מצנין העידנה הקציר המראי, שזה הבריאות, כביוסי. הגמרא חושבת שלא לפי רבי יוסי זה לא מובן, בכלל לא מובן מאליו, אבל אנחנו כבר עושים את זה כדברים של יום יום, כי אני יכול לבקש כמו את ההתערבות, ולכן עכשיו אני חושב שזה הוא בהחלט לגיטימי. מצד אחד זה לא יוצא למשבר תיאולוגי, זה לא קורה, אני לא יכול להחיד להגיד אני לא מתערב, כאילו זה גם קורה בחיים שלנו כל הזמן. גם אתה מכיר איזה שהוא פקיד בכיר, לא תמיד יש לך פרוטקציה. גם הגעת אליו וביקשת יפה, הוא לפעמים יגיד כן, ויגיד לא. אז אפשר לבקש בתפילה ולקבל תשובה שהיא לא תמיד כן, תבחר גם בחיות לא. אז יכול להיות שכשהתשובה היא כן, אז אני אומר, הנה, זאת כאילו השגחה פרטית. ותשובה לא, אבל בסדר, זה לגיטימי, שקודם כל לא תמיד יסדר שגר פרטית. ואז גם פה, בדיוק מה שתעתי, אז בסדר, אז היא בתכנסת בניין היחידי שעומד אותי לא, כי אנחנו שהוא יתערב. אם לא, היא חייתה לא יתערב. אז זה מודל לגיטימי. עכשיו בכלל, אני יודע, אני חושב שכשמדברים בחיי הקמת, כשיש מרכיב שתפילה מעורב בזה, זה הרבה יותר, הרבה יותר נראה לי לגיטימי, הוא מדבר אליי, או נאמר זאת בחיי יחיד, נראה לי יותר, בחיי ציבור, אז השגחה כללית היא אמורה לתפוס מקום יותר רחב, בגלל ההשלכות הציבוריות. אני חושב שזה נאמר ככה, זה מודל אפשרי, אבל צריך מאוד להיזהר בשימוש בו.
אם אנחנו לא נשמח על זה שבית הכנסת נמצא כשכל האזור נחרב, יוצא מזה שאנחנו גם לא נשמח, או שכשהיחיד ניצל, למשל, כאשר הוא היה בסכנה גדולה בדברים...
לא, לא, תשמח, לא אמרתי, אל תשמח.
לא נראה את זה כמקרה של השגחה פרטית. אנחנו לא נגיד ברכת הגומר, אנחנו נגיד, טוב, אנחנו כשאני ניצלתי.
לא, אז לכן באתי, לכן אני עושה כמו שהוספתי.
לא, זה גם בלי תפילה.
לא, אני אומר, בסדר מעט, אבל אני יכול לראות, תראה, אני יכול לראות את הקדוש ברוך הוא כמתערב ושומר, ובעצם פה אנחנו נכנסים, ומה שאני לא... אמרתי לך שאני עושה קודם, אני חושב שאני אשגר, טבע מול השגחה, ידיעה מול... כל השאלות הללו בעצם של כהשגחה טבעי, טבע לעומת השגחה, ואיך מחלקלים שזה סוגיה מאוד לא פשוטה. אבל, או בעצם אני אומר את זה, לכן אני מסכים שמן הראוי לחיות ובתחושה שזה מסע חצוי. מסע אחד הוא הטבעי, מסע שני הוא השחתי. וששניהם נכונים. למרות שזה יוצר לי מתח בסוף, איך מיישבים אותם. אז אני חושב שאדם צריך לראות בזה, קרא לזה השגחה וסייעתא דשמיא וכן הלאה. מצד שני, בין לראות בזה סייעתא דשמיא שאני מודה, הקדוש ברוך הוא לבין, נפנה בזה כהוכחה מול חילונים, זה שמרחק מסוים. כי זה, אדם צריך לחיות בתודעה כזאת. אבל הוא לא חושב שזה כהוכחה. כי אני צריך להיות בתודעה, כי באמת, אני צריך להרגיש ולחשוב שקדוש ברוך הוא באמת גומל איתי. אני צריך להגיד, אני לא יכול להוכיח בגלל שיש גם הנהגה טבעית. אז אני חושב שצריך פה ליצור איזושהי הבחנה בין תודעה ותחושה אמיתית. או מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, לבין בו בסמינר הבא של חזרה בתשובה, נשתמש בזה כהוכחה. כי זאת לא הוכחה, זאת תחושה מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא. וזה הבחנה שיש שחשוב באמת להציב אותה. ככה הייתי מבטיח את זה בכל אופן.
למה אי אפשר? בסופו של דבר זה כן מה שיוצא. שמתי שהיה בכנסת, אני אומר לא להביא את זה בתור הוכחה, הוכחות אף פעם לא כדאי, אבל אי אפשר להיות בתחושה של מתי שהיה בכנסת ניצל על אותה השגחה, ומתי שהיה בכנסת לא ניצל על אותה השגחה לרע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם הוא מעניש, הוא לא רק זה.
אפשר.
זאת אומרת, זה באותו אופן שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא יפעיל להשגחה פרטית, זה עונש, כי הקדוש ברוך הוא היה יכול להפעיל אותו, הוא לא מוגבל.
אפשר, אבל אני חושב שפה חוזרים לרמב"ן ולרמב"ם וכל הדין הזה, זאת אומרת, היום, כפי שמעתי קודם, מאוד נפוץ, המודל של השגחה, אני פעם שמעתי איזה ראש ישיבה חשוב ודורש, שאשתו השאירה חלב על האש, אחרי זה אחר העיסוקים שלה ושכחה מזה, והחלב בדיוק גלש ברגע מסוים, קיצור, השגחה פרטית, אני, וזה נאמר כבר מאליו, שאם אתה משאיר סיר על האש ואותך בשנה מסוימת, זו השגחה פרטית. עכשיו, אני חושב שזו עמדה שהרמב״ם היה לועג לה. כשהוא אומר לך שיש חוקי טבע, שמים רותחים ב-X מעלות, וחלב רותח ב-Y מעלות, וכן הלאה. ואני חושב שיש פער בין תפיסות של ראשונים, אני אומר כל הראשונים, של ראשונים מסוימים, לבין מה שבמחות אומרת הולך חיים ברחוב. אז אני לא אומר ש... כאילו, מה שאני מנסה לומר, אני מקווה שזה צריך לזה בשתי קיצוניות. קיצוניות אחת שכל דבר קטן מהשגחה פרטית לבין קיצוניות הפוכה ששום דבר זה לא. אלא יש איזשהו מתח בין השניים שאומר שיש איזשהו באמצע איזשהו שטח שבו הסיפור הזה מתקיים. אז אפשרי. אני אומר שבלתי אפשרי. אבל הנושא שנייה שצריך להיזהר מלהגיע לקיצוניות, או שהכל או שאף פעם לא. האמת, יש שם כל דבר, זה לא... בקיצונית הימנית או השמאלית, יש שם באמצע, למרות שלא נוכל לתת איזו הגדרה לוגית מדויקת. טוב, חזרנו לנקודה הזאת. טוב, זהו, מה שבוע בן דבר בנדו לגבי... אני חושב, מה פה? אני הולך בתפילה בנדו.